הנושא של חינוך בעם ישראל הוא נושא שעובר במסורת מאבא לבן כל הדורות. זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו יושבים ואנחנו ממציאים שיטות חינוך ושיטות איך להתעסק עם ילדים. רוב החינוך זה דבר שבא במסורת מדורות מאבא לבן. ואחד הדברים שמאפיין את את העם היהודי זה הנושא של מסירות נפש. יהודים תמיד היה להם מסירות נפש על קיום המצוות, על קיום התורה. אבל זה יהודים בדרגות יותר גבוהות, יותר מיוחדות, שהגיעו למעשים נפלאים, מיוחדים של קידוש השם. אבל יש גם מסירות נפש של האדם הפשוט. יש מסירות נפש לא של הצדיקים הגדולים, לא של הגדולי תורה, אלא יש מסירות נפש של האדם הפשוט. מה זה מסירות נפש של האדם הפשוט? כל אדם מתחבר הרבה פעמים לאיזה מצווה, ואת המצווה הזאת הוא מקיים בכל תנאי. זאת אומרת, זה הוא לא מוותר. את המצווה הזאת הוא מה שלא יהיה, עם כל קושי שיש, כל בעיה שיש, על המצווה הזאת. אז יש אחד שמקפיד יותר על, על, על מצות מהודרות, אחד מקפיד יותר על נרות חנוכה, אחד מקפיד יותר על סוכה, על ארבעת המינים. כל אדם יש לו את האישיות שלו, כל אדם יש לו את השמירת שבת, כל אדם יש לו את את הדברים שלו. אבל יש תמיד אצל יהודים, תמיד היה בעם ישראל יהודים, הפשוטים יותר, שהיה להם תמיד איזה מצווה אחד או שניים, שעל זה הם עשרו את הנפש. זה אצלהם היה, בכל מחיר זה יקיימו. עד כדי כך, שיש כאלה שאפילו הילדים שלהם התקלקלו, ונהרסו ונהיו חילוניים, אבל את הדברים שאבא שמע מסירות נפש, זה הם לא עזבו. זאת אומרת, יש כוח, יש כוח למסירות נפש שהיא שומרת על דברים, היא שומרת על דברים בכל מצב. והנושא הזה של מסירות נפש זה לא איזה דרגה רוחנית של יחידי סגולה, זה דבר שהוא בנורמה, בנורמלי של יהודים, והוא באמת חלק הכרחי וחשוב נורא בתחום של חינוך ילדים. זאת אומרת, ילדים צריכים להכיר, ילדים צריכים ללמוד שבאופן עקרוני על מצוות, לפחות מצווה אחת בבית או שני מצוות בבית, חייבים לשמור בדרך של מסירות נפש, לא סתם לשמור את המצווה, להגיד אני שומר תורה ומצוות, לא סתם אני זה, אלא באמת יש דברים מסוימים שהבית הולך עם זה עד הסוף. אני פגשתי למשל יהודי, לא תלמיד חכם ולא מי יודע מה, יהודי פשוט, יהודי פשוט מאוד, אף פעם לא היה מלומד, לא היה משהו מיוחד, אבל אצלו שמירת שבת זה היה בצורה יוצאת מן הכלל. הוא מסר את הנפש על שמירת שבת. ושאלתי אותו, מאיפה זה הגיע אליך? מאיפה הגעת לזה עד כדי כך למסור את הנפש תמיד על שמירת שבת? אז הוא אמר לי שבזמן השואה האזור שלהם לא היה במחנה השמדה, האזור שלהם שהם היו גרים, לקחו אותם למחנות עבודה. לקחו אותם למחנות עבודה, והם עבדו בשביל הגרמנים, הם עבדו בשביל הצבא הגרמני. גם הגברים, גם הנשים, גם הילדים, כולם היו צריכים לעבוד בשביל הצבא הגרמני. הוא אומר, אני לא רציתי, אבא שלי, לא אני, סליחה, אבא שלי הוא אומר, לא היה מוכן בשום אופן לעבוד בשבת. אבא שלי אמר, אני כל החיים שלי שמרתי שבת, גם פה אני אשמור שבת. אבל זה היה פיקוח נפש. עם גרמנים אתה לא יכול להגיד אני שומר שבת, כי הם בדקה אחת הורגים בן אדם. אז הוא שבר לעצמו את היד, בגלל שהיד שלו הייתה שבורה, אז הוא לא יכל לעבוד, אז הוא גם לא עבד בשבת. נתנו לו איזו עבודה קלה, שעם שבת אפשר להסתדר איתה בחילול שבת. אומר שאנחנו הילדים ראינו שאבא שובר את היד בשביל לשמור שבת, לוקח לעצמו את הכאבים ואת כל הסבל של יד שבורה, אז זה נכנס לנו בדם, שעל שבת מוסרים את הנפש. זאת אומרת, אני נותן דוגמה חינוכית בעצם, זה בעצם דוגמה של חינוך ילדים, שילדים רואים שאבא מוכן למסור את הנפש ברמה של לשבור לעצמו את היד כדי לשמור שבת, הילדים האלה כל החיים ישמרו שבת, וגם אם מצוות אחרות הם לא כל כך ישמרו, אבל שבת הם ישמרו. כי מסירות נפש יש לה מסר חינוכי, יש לה מסר חינוכי שהיא מייצרת איזה עומק. הרי בחינוך יש דבר שנקרא עומק. זאת אומרת, אני מחנך ילד, אני מספר לו שיש מצווה ליטול ידיים, ויש מצווה לברך, ויש מצווה לעשות ככה, ויש מצווה לעשות ככה. והוא מקבל ממני אינפורמציה, והוא גם גר בחברה, פחות או יותר משפחה ששומרים, אז גם הוא שומר. אבל זה לא מספיק, כי לשמירת מצוות הרי יש עומק, כן? שמירת מצוות לפעמים הצריכה יותר הקפדה, יותר תשומת לב, יותר אדם פתאום נוסע לחוץ לארץ. אני זוכר לפני 35 שנה, זה היה, לא, פחות מ-35 שנה, אבל לא הרבה פחות, 32. הייתי אז בישיבת עטרת ישראל, הייתי אז משגיח בישיבה, והישיבה עשתה בריגה, עשו מחנה לבחורים. עשו מחנה. אז שכרו שם איזה כפר נופש שם על יד ריגה, יורמלה, שכרו שם מקום, ושם היה מחנה, הביאו סטודנטים, להראות להם בכלל מה זה יהדות. זה הפעם ראשונה שהתחיל מישהו לעשות שם משהו. עכשיו יש דברים שאז, איפה היה שם אז בשר כשר? איפה היה גרם אחד בשר כשר בתקופה הזאת? אז אני זוכר, הבאנו איתנו מהארץ שוחט. הבאנו איתנו שוחט. ולקחנו בהמות, קנינו בהמות, ושחטנו אותם. אני זוכר שאני המלכתי אז את הבשר. אנחנו רגילים היום לקנות בשר מוכשר, אחרי מליחה, אחרי הכל, שמה היה צריך לשבת. היה בעיה להשיג מלח שם. לא היה כך פשוט אז להשיג שם מלח. עד שהשגנו מלח. אני זוכר כמה היה עבודה קשה לשחוט את הבשר, את הבהמות, לפרק אותם, לחתוך, להמליח, להכשיר. זאת אומרת, זה עולם שלם שמבחינה חינוכית פתאום אנשים רואים מה זה לאכול, מה זה לאכול בשר. מה זה לאכול בשר? רואים שלאכול בשר זה לא ללכת לחנות, להגיד תן לי כן כשר, לא כשר. זה היה ממש עבודה מאוד מאוד מסובכת, מאוד מאוד קשה. אפילו עלתה שאלה בהתחלה, לא השגנו מלח בכלל. אז יש דעה בשולחן אורך שאפשר למלוח עם סוכר. יש כזה דעה, סוכר כן היה אפשר להשיג. התחיל כל הדיונים ההלכתיים, איך עושים, מי הכיר בכלל דבר כזה, איך עושים עם סוכר, מישהו הכיר, לא הכרנו את זה בחיים. יש רק איזה סעיף בשולחן אורך, אבל אין ניסיון בזה. בסוף כן השגנו מלח, אבל אני זוכר, היה מסירות נפש על שיהיה בשר כשר. וזה דוגמה, זה דוגמה ומי שרואה דבר כזה, ילד שמתחנך בבית ורואה שבכל מקום שנמצאים מוצאים את הפתרון לא לרדת ברמה של הכשרות, לא לוותר על שום דבר, ולאכול תמיד כשר, בכל מצב, בכל מקום שנמצאים, בכל צורה שנמצאים, לא מבצרים על הכשרות ואוכלים כשר. זה משפיע על ילדים לדורי דורות. זאת אומרת, ילדים שרואים את המושג של מסירות נפש אצל ההורים, מבחינה חינוכית, זה בונה יותר מכל דבר אחר. למה? כי זה נקרא חוויה עם עומק. זה מה שאני התחלתי להגיד. יש לחוויה לפעמים סתם דבר שאני ראיתי אותו, ויש דבר שהוא מקבל עומק. זאת אומרת שהילד פתאום רואה שיש המון פרטים, שיש המון דברים. מי שרואה אפייה של מצות מהודרות בחבורה של אפייה של מצות מהודרות, מצות יד, יש חבורה שעם כל הדקדוקי ההלכה, שכל מצה לחוד בתנור ו-18 דקות, מתחיל לא מהשולחן אלא 18 דקות מתחיל מהקערה, ולא מוותרים על שום פרט, וכל מצה שטיפה משהו פוסלים אותה. אז הוא מתחנך, מה זה אפיית מצות, מה זה שמירה של פסח, מה זה שמירה של כשרות בפסח. הילד פתאום רואה דברים שהוא לא לקנות מצות בחנות, אלא באמת לראות מה זה אפיית מצות, ואיך עושים את זה, ואיך מתמסרים, ואיך מנקים, ואיך בודקים את הניקיון, ואיך מקפידים על כל דבר. יש המון המון חומרות, המון המון דברים קטנים שעושים באפיית מצות. גם במצות מכונה, אז יש אנשים שבאים, קונים מכונות כשרות עם הכשר הכל. יש אנשים שהולכים ועובדים בעצמם, ומנקים את המכונות, ולא סתם מנקים, בודקים כל דבר, עוד פעם בודקים, ועוד פעם בודקים, ועוד פעם מנקים, ועוד פעם מנקים, וחושבים על כל, על כל, על כל, על כל, על כל דבר. אני אתן לכם דוגמה, כן, שאנשים לא חושבים אפילו, במכונה של, מאפייה של מצות מכונה. כשהמצה גמרה, אז היא נוסעת על סרט נע עד התנור, בתוך התנור היא נאפת, והיא יוצאת על סרט נע, ויש שם מין גלגלים כאלה שהמצה נכנסת שם לתוך הזה, ומי שם אורזים את זה, נוסע על סרט נע ואורזים את זה. עכשיו, מה קורה עם מצות שהיו לאחר חי? מצות שהמכונה הוציאה אחרי 18 דקות. המצות האלה אנחנו מחמירים לא לאכול, אבל המצה היא חמה, והמקום שהמצה יצאה מקבל מצה חמה. הוא מחמיץ את הסרט נע. הוא מחמיץ את הסרט נע. אני עכשיו בא עושה תנור חדש. נכון שאת המצות האלה שאחר חי שמים בצד לא אוכלים. אבל מה קרה עם הסרט נע? רוב האנשים לא שמים לב לזה. שצריך ללכת לפני האפייה, להכשיר את החלק האחרון של הסרט נע, כי שם הגיעו מצות לאחר חי, ועוד בחם, זה בעיה לא פשוטה. זה בעיה לא פשוטה בכלל, שאנשים לא מודעים לזה. אז אני זוכר פעם בחבורה, לקחנו כזה ברנר, והכשרנו את כל הזה, וישב שם איזה בחור צעיר, וראה איזה ושאל למה זה, והסבירו לו, למה זה, מה המקור, ולמה צריך את זה, ומה הבעיה בזה. ואני פגשתי את הילד הזה אחרי 10 שנים. הוא אומר, זה לא יוצא לי מהראש את ההידורים במצאי. זאת אומרת, יש דברים שאתם לא יכולים לתאר לעצמכם איך ילד מקבל אותם, איך ילד מבין אותם, איך הוא לומד אותם. ולכן מאוד חשוב בכל בית שעל דברים מסוימים בהלכה להראות לילדים שאנחנו לא רק שומרים שבת ולא רק שומרים כשרות ולא רק מקפידים על כל דבר, אלא גם יש קטע שנקרא מסירות נפש. זאת אומרת, יש קטע שאני מוכן להקריב ולהתאמץ ואפילו לסבול ואפילו כל מיני דברים, אבל על המצווה הזאת הולכים עד הסוף. דברים מסוימים, מצוות מסוימות. אני לא אומר, אנחנו לא חזוני, שאנחנו לא חופץ חיים, שכל פרט וכל מצווה, אין לנו את הדרגות האלה של גדולי התורה, אין לנו את הדרגות של, של זה, אבל, אבל לפחות דבר אחד, שניים, שיהיה בבית כל פעם איזשהו דבר שאותו הילדים לומדים, שמקיימים את זה ברמה של מסירות נפש. וכשילד לומד את זה, זה כמו שאומרים, נכנס לו בעצמות. זה נכנס לו בעצמות לא רק הקיום המצוות הזה, הפרטי הזה, אלא בכלל נכנס לו כמה, כמה חשוב המילה הזאת, דקדוק הלכה. זאת אומרת שדקדוק הלכה הופך את זה, שזה, ש, שמצווה אם חסר, זה כמו, זה כמו ש, כמו ש, כמו בטכנולוגיה היום. אם חסר באוטו חיישן אחד שלא עובד, לפעמים כל האוטו לא נוסע. אוטו שעולה 150-180 אלף שקל חדש. משהו מתקלקל שם איזה חיישן מסוים, והאוטו פתאום לא נוסע, האוטו פתאום עומד. אז מה, על חיישן אחד? כן, חיישן אחד זה כל האוטו. אותו דבר, אותו דבר בשמירת מצוות, אותו דבר בשמירת מצוות. צריך לדעת שדבר אחד קטן זה כל היהדות, זה לא, זה לא, לא, לא לקבל את ה, לא לקבל את ה... היום, כמי שמסתכל קצת על הטכנולוגיה, כמה כל דבר תלוי בכל פרט אחד קטן, אז, אז אמר לי, אמר לי, דיברתי פעם עם מהנדס מטוסים, מהנדס מטוסים מאוד גדול. אז אמר לי מהנדס שהיום מטוס קרב נוסע בכזה מהירות, הוא עובר את מהירות הכל. הוא אומר, לא שייך שבשר ודם, שטייס ישלוט על כזה מטוס. שטייס רוצה להסתובב ימינה או שמאלה, למעלה, למטה. עד שהוא מסובב, כבר, כבר עבר אני לא יודע כמה קילומטר. הוא אומר, מי יכול לשלוט על דבר כזה? זה קרב, זה מלחמה. הוא אומר, היום ההגה של המטוס זה רק פקודה למחשב. הוא מסובב את ההגה, המחשב כבר יודע מה רוצים והמחשב עושה את זה. בעצם מי, מי שנוהג את המטוס היום זה, זה, זה המחשב. הוא, הוא מוביל את המטוס, הוא נוהג אותו, הוא עושה הכל, לא בן אדם, לא הטייס, כי, כי זה כזה כל כך משוכלל, וכאלה מהירויות, וכזה זה שלא שייך, זה לא שייך שאדם יעשה דברים כאלה. אז אמרתי לו, רגע, אני לא מבין. לפי מה שאתה מספר, אז אם המחשב מתקלקל, אז המטוס ייפול לים. כי אם, אם כל המטוס זה רק מחשב, נוהג אותו, אז משהו הכי קטן, זה סך הכל מכונה. אז מה שיקרה למחשב זה קלקול, אז, אז המטוס ייפול לים. הוא אומר, חשבו על זה. יש ארבע מחשבים אחד אחרי השני. אם הראשון מתקלקל השני חי, השני מתקלקל השלישי, הוא אומר, יש ארבע מחשבים על כל... על כל מחשב במטוס יש עוד שלוש מחשבים רזרבה. שאם אם מישהו יתקלקל, אז... כדי שהמחשב באמת לא ייפול לים. ואז, ואז אמרתי לעצמי, רגע, גם בהלוכה אנחנו צריכים, גם בקשרות אנחנו צריכים לעשות שיהיה רזרבה של ארבע דברים. זאת אומרת, זה הרעיון. הרעיון הוא ש... לא, לא מבטרים, לא, פעם באה אליי סיפור, אישה באה אליי עם בעלה, יש להם מריבה. מה המריבה? הבעל מחמיר בכשרות 100 חומרות ביום. ואשתו אומרת, אני לא יכולה כל כך להיות בית כזה משוגע. כל כך הרבה חומרות, כל רגע חומרה אחרת, כל רגע הקפדה אחרת. באף בית חרדי אין עד כדי כך, ואני לא יכולה כזה חיים. ויכוח בין בעל לאישה, הם באו שניהם. אמרתי לאישה שסיפר לי טייס בחיל אוויר שכשטייס מקבל את המטוס מהמוסך, מוסך, הטייס נמצא, המטוס נמצא במוסך, הטייס יצא לטוס, הוא מקבל את המטוס מהמוסך. אז יש טופס שהמוסך צריך לתת לו טופס, שבטופס הזה יש רשימה של כל הברגים במטוס ועל כל בורג לחוד צריך חתימה שהבורג הזה סגור. המוסך צריך חתימה מהמוסך שהבורג הזה, כל הברגים של המטוס יש חתימה על כל בורג לחוד שהבורג סגור. בדקו אותו שהוא סגור הבורג. אמרתי לה, תראי, לי יש אוטו, ואם חס וחלילה מתקלקל לי הברקסים באוטו, שזה פיקוח נפש, אני הולך למוסך, אני אומר, תראה, הלך לי הברקסים, אומרים, תשאיר את האוטו, תעבור עוד שעתיים. אחרי שעתיים אני בא, משלם צ'ק, קבל את האוטו, יוצא לכביש. מי אמר ש... לא, אולי שכחו לסגור שם איזה בורג, והברקס לא יעבוד, ומי יודע מה יקרה. היגיון אומר שמוסך יש לו אחריות. מוסך יש לו אחריות, זה. אבל מה האמת? שאולי באמת כן שכחו איזה בורג, אז אני אכנס עם האוטו בקיר כשאני ביציאה מהמוסך. זה לא כזה, באמת לא, מי, לא קורה מי יודע מה, ברוב המקרים עדיין בתוך המוסך, אם הברקס לא עובד, אז אדם ייכנס בקיר. אבל מטוס חד, מטוס קרב שיפול על תל אביב, אוי ובוי, אוי ובוי, כמה אנשים יהרגו, אוי ובוי, זה אסוני. אז אמרתי לה, תראי, יש אנשים שהחשיבות של הכשרות אצלהם זה אוטו רגיל, ויש אנשים שהחשיבות של הכשרות אצלהם זה מטוס. הבעלך, אצלו החשיבות זה כמו מטוס. היא הבינה את זה והיא קיבלה. זאת אומרת, באמת, אני לא אומר, לא כל אדם הוא בדרגה הזאת, לא כל אדם עד כדי כך מקפיד, לא כל אדם עד כדי כך, ואי אפשר לדרוש את זה מכל אדם. אבל הרעיון הוא של למצוא לפחות מצווה אחת, לפחות משהו אחד בכל בית יהודי, חלק מחינוך ילדים זה לחנך ילדים למסירות נפש, לחנך ילדים שאנחנו משלמים מחיר על שמירת מצוות. נסעתי לחוץ לארץ ולא מצאתי אוכל כשר כמו שצריך. לא מצאתי. אז מה עושים? אז אוכלים שבוע שלם רק ירקות ופירות, שזה אין בעיה של כשרות, וחוץ מזה לא אוכלים כלום. שבת וחול ובוקר וערב וצהריים. אז אם ילדים רואים דבר כזה, ילדים מבינים מה זה נקרא לשמור כשרות, כי בעצם היום לשמור כשרות זה כל מה שיש עם הכשר, בלי הכשר יש אותו דבר, יש אותו אוכל. אין הבדל כמעט. אין כמעט הבדל בין אוכל עם הכשר לאוכל בלי הכשר. הכל זה אותו דבר, הכל יש. יש להם אפילו ופלים בפסח עם הכשר. עד כדי כך. יש הכל. אבל כשלפעמים קורה שבחיים אני נקרא לזה מקום שזה פחות אפשרי או פחות יכולים, אז באמת צריכים, אבל לא צריכים להגיע דווקא לדברים קיצוניים. בכל בית צריך להיות, למצוא איזה, כמה דברים, דבר אחד או שניים בהלכה, שאנחנו שומרים ברמה של מסירות נפש. ואז הילדים מתחנכים, מה זה הערך הזה של מסירות נפש? אז הם כמי מתחנכים גם כל העניין של החשיב, מה החשיבות של שמירת מצוות? כמה זה שווה להתאמץ? כמה זה באמת, איזה יחס צריך לתת לדברים האלה? וכשעושים את זה, לפעמים מרוויחים ששלוש, ארבע דורות אחרינו, אנחנו כבר מזמן בעולם האמת, המסירות נפש הזאת עוד ממשיכה אצל הילדים, אצל הנכדים. במשך דורות עובר כל השיטה הזאת לדורות הבאים.